נושא שעסקנו בו אתמול בכלל ד' בסעיף ה', החפץ חיים מוסיף ואומר שאם אדם מספר באופן שהזכרנו לעיל על אדם שחטא כדי שהשומעים ימנעו מלחטוא בזה שוב, יש תוספת בסעיף ו', נראה לי עוד באיש אשר משפטו לשנות באיוולתו. זה הפתיחה לסעיף ו', היא המשך לסעיף הקודם שמדבר על אדם שהוא מהאבילים הלצים השונאים למוכיחם, שדבריו של המוכיח לא התקבלו באוזניו של החוטא. אדם שהוא בנקל לשנות באיוולתו, זה הגדר שלו. אז אדם כזה שבנקל שונה באיוולתו, כלומר חזקה מסתבר שהוא יחזור, אדם חזקה מסתבר שהוא יחזור על החטא שלו שוב, אומר החפץ חיים, אף אם רבו איננו צנוע כל כך, כי הסעיף הקודם עסק בכך שאפשר לגלות את הדבר לרבו. החפץ חיים כתב לגלות בהצנע. בהצנע, כוונה שאנחנו יודעים שהרב לא יגלה את זה. אז רבו או איש סודו, אם אנחנו יודעים שאותו רב או איש סוד מאמין לנו. אז כאן בסעיף הזה החפץ חיים בא ומוסיף, זה קצת כולה, שגם אם רבו לא צנוע כל כך, אפשר שיתוודע ממנו להמון. כלומר, הוא ייתכן שהוא בעצם יפרסם את החטא הזה, כי הוא לא צנוע כל כך. צנוע, הכוונה כאן בהקשר הזה, הוא שהוא לא נזהר לגלות את את הידיעות הללו. הוא מדבר, אז, אבל מצד שני הוא איש שדבריו יהיו נשמעים בתוכחה להחוטא, שלא ישנה באיוולתו. זאת אומרת, מצד אחד החיסרון של אותו רב זה שהוא לא נזהר, הוא לא צנוע בדבריו, ויכול להיות שהוא יספר את הדבר הזה להמון, ואז יהיה פה גנאי לאותו יהודי. ומצד שני, אותו רב, דבריו נשמעים בתוכחה לאחותה. אז יש לזה תועלת, זה התועלת. רווח מול, כן, רווח ותועלת מול נזק שיכול להיגרם. אז כאן החפץ חיים אומר איזה סברה שייתכן שמותר יהיה לגלות לרב הזה. רב הזה או רב כזה, כי כוונתו של המספר זה רק לתועלת של החוטא. כלומר, יכול להיות שתצא מזה גנות, כי הרב הזה הוא בדרך כלל, הוא לא בכוונה, הוא מדבר, הוא אומר, כן, היה מקרה כזה, וכולם יודעים על מה מדובר, הוא מספר את זה בתוך השיעור, וכולם יודעים שזה אחד ממשתתפי השיעור. אז אנחנו בעצם מפסידים. מה אתה עושה בזה שאתה מגלה את זה לרב? נכון שמדובר באיש חוטא ושונה באיוולתו וכו'. מצד שני, מאוד, אם מדובר באדם שמקבל את המרות של הרב, ודבריו של הרב נשמעים בתוכחה, אז יש בזה צד שאולי כן אפשר להקל. לכן החפץ חיים אומר, אפשר שמותר לגלות לו. למה? הכל הולך אחרי הכוונה. הרי מי שזוכר בסעיף הקודם, דיברנו על התנאי שנקרא בלשון של החפץ חיים, כל כוונת המספר תהיה לשם שמיים ובקנאת השם, לא בשנאתו, לא על דבר אחר, לא הכוונה לחוטא. אז רואים מה המניע של אדם שמספר. ככה גם כאן, זה התנאי, הכוונה שלו זה לתועלת החוטא, לא לגנותו. אז בעצם אם זה כך, אפשר להקל בדבר הזה. יש תשובה של אגרות משה על בסיס מה שכותב המעריק, שאיך מאמינים, איך הרב מאמין בכלל לתלמיד, כשהרי אמרנו שעד אחד לא נאמן ביסורים, ואם הוא עד אחד זה בעיה. בעיה. איך הוא יכול להעיד? ראינו שזה תנאי, שאם זה בעדות אחת, בסעיף הקודם, כל זה אם ראו בשניים, אם הוא עד אחד לא יעיד על חברו. אז איך אפשר להתיר גם בסעיף א' וגם בסעיף ו' שילך אל הרב? אז הוא אומר, המעריק, שהנאמנות הזו היא מותנית רק אם הרב מכיר היטב את טבע האדם, זה שמספר, שאינו משקר ואינו מגזים בשום אופן, וסומך על דבריו תמיד גם בשאר דברים, כשני עדים המעידים בבית דין שאין אחריהם שום ספק. זה התנאי שהרב יכול לקבל מהתלמיד, אף על פי שהוא עד אחד. אבל אם התלמיד הזה, אם האדם הזה הוא סתם שומר מצוות, זה לא מספיק. סתם שומר מצוות זה לא מספיק. והאיגרות משה ביאר שהנאמנות הזו היא רק מדין חזקת כשרות, אבל זה לא מועיל לכך שמותר יהיה לרב לסנוא על פי העדות הזו את אותו אדם שסיפור עליו. אז זה בעצם סייג, אפשר לקבל אבל לא מועיל להתיר לסנוא. זה בעצם מה שאומר לנו פה החפץ חיים. וצעיפה, והוא מסיים בזה שהוא חוזר לסיפור הקודם, שאם ראו את אותו חוטא שניים, ואותו חוטא הוא אדם ששונה בעיבלתו, עלול לחזור ולחתו, אתה נחזור לענייננו הנ"ל, אפילו אם ראו שניים בעת עשיית החטא, והוא איש שנקה לו לשנות בדו. אף על פי כן, אין זה חוזר למה שלמדנו בסעיפה, אין מותר אלא לגלות לדייני העיר ולא לאחרים. כי כל המטרה זה התועלת שבדבר. כי על כל פנים, הלא לא ראינו שעבר על זה האיסור, אלא פעם אחת. נכון שחזקתו שהוא שונה בעיוולתו, אבל אנחנו ראינו את זה פעם אחת. אולי גבר אז יצרו עליו, אחר כך שב בתשובה, ונאנח במרירות לב על זה. על כן, לא יצא החוטא עדיין מכלל עמיתך בזה. אז גם בסעיף הזה, ובסייג האחרון שנתן לנו החפץ חיים, עם כל היתרים שקדמו לזה, אנחנו רואים כמה זה מורכב, וכמה זהירות צריך, וכמה יש דקויות בדבר הזה, עד כדי שלפעמים עדיף לאדם לא לעשות, ומאשר להיכנס ככה לדקויות הללו. עד כאן.